ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף עין תת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה ל-12 שורות מלמעלה. גנב ברשות הבעלים וטבח ומחר חוץ מרשותם. גנב נעשה גנב, אפשר לומר, ברגע שהוא הוציא את הפריט, את הבהמה, מחוץ לרשות הבעלים. או שגנב חוץ מרשותם וטבח ומחר ברשותם. במקרה הזה הוא נעשה גנב מיד במשיכת הבהמה, או שגנב ומחר חוץ מרשותם. או שגנב וטבח ומחר חוץ מרשותם. הכל נעשה מחוץ לרשות הבעלים, משלם תשלומי 4 ו-5. אבל גנב וטבח ומחר ברשותם פטור, כי פשוט לא נעשה גנב, ורק גנב הוא זה שמשלם את 4 ו-5. היה מושכו ויוצא. הוא היה בדרך לצאת מרשות הבעלים. הוא מת ברשות הבעלים. הבהמה מתה לפני שיצא מרשות הבעלים. פטור. זה תואם למה שאמרנו מקודם, שהגנב לא נעשה גנב עד שהוא יוציא את הבהמה מרשות הבעלים, וכאן הוא לא הספיק לעשות כך. הגביאו או הוציאו מרשות בעלים. הגבעה זה קניין מיוחד שהוא קונה גם ברשות הבעלים. זה בשונה למשיכה למשל, שצריך למשוך את הבהמה מחוץ לרשותו כדי שזה יחשב קניין. אז אמרנו כאן שהוא הגביא את הבהמה או הוציאו מרשות בעלים ומת, ואז מת הבהמה חייב. אז הוא חייב כפל. נתנו לבחורות בנו. יש שני לשונות ברש"י איך להסביר את הפסקה הזאת. אנחנו לפי הלישנה אחינה שמופיע ברש"י אומר שהגנב נתן את זה לשם פדיון הבן או לבעל חוף, או שהגנב נתן את הבהמה למי ש הגנב היה חייב לו כסף, לשומר חינם, לשואל, לנושא שכר, לסוחר, והיה מושכו. הגמרא תידון מי הוא המושך כאן. ולמסקנה, אפשר לומר, מדובר בשומר או הבעל חוב. בינתיים, והיה מושכו, הוא מת ברשות הבעלים, פטור. הגנב פטור. הגביאו או שהוציאו מרשות הבעלים ומת, הבהמה מתה מחוץ לרשות הבעלים, חייב. הגנב חייב בקניין, לפי מה שהסברנו מקודם, אם מדובר למשל של בעל חוב או השומר משך אותו בהמה מחוץ לרשות הבעלים, זה מחייב את הגנב. שלמרות שבדרך כלל אנחנו אומרים אין שליח לדבר עבירה, בעניין גניבה, טביחה ומכירה, על פי גזירת הכתוב, יש שליח לדבר עבירה, דהיינו מישהו אחר עושה הפעולה וזה משקף חזרה, במקרה שלנו, על הגנב. כעת אנחנו רואים שימוש במשולשים שמופיעים בשורות הבאות בשני כיוונים. הנושא הוא האם תקנו משיכה בשומרים. למי נפקא מינה? אז יש מחלוקת רש"י ותוספות. רש"י אומר תקנו משיכה בשומרים שלא יתחייב שומר בשמירה עד שימשוך. הרי ידוע שהשומרים השונים חייבים בדרגות שונות של אחריות, גניבה, אבידה, אונס וכו'. אז מתי השומר מתחייב? אז אני מפרש לפי רש"י. הוא מתחייב לפי מה שאנחנו מעלים כאן בדיון, הוא מפריע רק אחר שהוא מושך את הבהמה. מבחינת המשולשים שהזכרנו, הם עבורנו מעקב. עם השפיץ למעלה הם שאלות או דחיות, והשפיץ למטה תשובות והוכחות שתקנו משיכה ושומרים. אז כאן אנחנו פותחים עם שאלה. באי המימה, תקנו משיכה ושומרים או לא? אמר רב ימר, תשמע, אז הוא בא לתת מענה. ראינו במשנה, נתנו הגנב, לפי הפירוש של הלישנה חינה ברשי, הגנב נתן את הבהמה לבחורות פנו או לבעל חובו, לשומר חינם, לשואל, לנושא שכר ולסוחר. היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים, פטור. מי לאו, מי היה המושך? שומר. ושמע מינה, תקנו משיכה בשומרים. אמר, עכשיו זה דחייה לתשובה ששמענו עכשיו. אמר לי, לא. המימר מגיב לתשובה שרב ימר נתן, ואומר לו, שאלנו, היה מושכו מי זה? אז לפי התשובה של רב ימר, מדובר בשומר. בא המימר ואומר לו, גנב. הגנב היה מושך. שואלת הגמרא, התנא לרשע. ברשע של המשנה יש לנו בגמרות המסומנות כוכבית, ובתוך המשנה, אם מסתכלים למעלה, יש גם כוכבית, וכתוב שם שייך לגמרא. מה כתוב שם? היה מושכו ויוצא ומי ברשות המלאים פטור. שם המשיכה היה לפי מה שהגמרא אומרת כאן, הגנב היה מושכו. אז אם שם מדובר בגנב, אז מה שכתוב בהמשך היינו השומר. הגמרא דוחה. תנא נאמר כך, הדחייה היא ששני המקרים של היה מושכו שמופיעים במשנה, ואנחנו קבקבנו את שניהם, שניהם מדובר בגנב, ואין כאן הוכחה למשיכת שומר. תנא גנב שגנב מבית הבעלים, ותנא גנב שגנב מבית שומר. רש"י אומר, לא, גנב. והכי כמר, נתן בעל הבית לבחורות בנו, שהבהמה שדובר עליו במשנה הוא בהמה שהבעל הבית נתן לכהן לפדות את בנו, ובא גנב לגונבו משם. היה מושכו ויוצא וכו'. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי רבשי, רבשי לא מקבל את האמירה הזאת ששני הדוגמאות של היה מושכו מדובר על גנב. רבשי שואל, לא, הוא מאיר, לא תדחה, אל תביא את זה כדחייה להוכחה שהמשיכה הייתה ידי השומר. כי באיזה צורך יש שתי דוגמאות של משיכה ידי הגנב? מה לי גנב שגנב מבית שומר? מה לי גנב שגנב מבית בעלים? אלא לאו שומר. אז אחד מהדוגמאות האלו, היה מושכו השני, מדובר שומר. ושמע מינה, תקנו משיכה בשומרים. שמע מינה, זה הוכחה. איתמר נמי אמר ברזר, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, שקניין בין מוכר וקונה, הקונה מושך את הפריט שהוא קונה, וזה קניין, כך תקנו משיכה בשומרים, כדי ששומר יהיה שומר, מתחייב אחריות שומרים, הוא לא נהיה כך, אלא אם כן הוא מושך את הפריט. תניה נמי הכי, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. וכשם שהקרקע נקנית בכסף, בשטר ובחזקה, כך שכירות נקנית בכסף, בשטר ובחזקה. שכירות דמי, איזו סחירות? אי למה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', סחירות דה מטלטלין, שהמקור הזה עוסק בסחירות של מטלטלין, אבל בין הקניינים שהוזכרו הוא שטר. מטלטלי בני שטרה נינהו? ודאי שלא. אמר רב חיסדא, סחירות דה קרקע. אז אדם שעומד לשכור קרקע, הוא נהיה סוחר באחד מהקניינים האלו. הוא דרך תשלום כסף, שטר או עצם שימוש, דיינו חזקה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו הבדל בין גנב לגזלן. אמר רב אלעזר, אולי רק נקדים, ההבדל המקובל הוא שגנב עושה את הפעולה שלו במסתרים ולא עיני כולם, והגזלן הוא פועל נגיד לאור יום בפני כולם. אמר רב אלעזר, ראו שהתמין בחורשין וטבח ומחר משלם תשלום 4 ו-5. מה שכותב שהתמין תוספות, סליחה, למעלה כותב שהתמין בחורשין, פירוש התמין עצמו, הגנב התמין עצמו, וסלקא דאיתא שלח בחשאי וטבח הבהמה במקום שהוא, כלומר בלי שום קניין על הבהמה, בלי למשוך את הבהמה, ומשום מה חיפרך בה לא משך. ולכן בהמשך הגמרא שואלת, מה, איך הוא חייב דלת והי, הוא לא משך. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אמירת רב אלעזר, שאם ראו את אותו נקרא לו גנב שהוא התחבא בחורשים, החורשים זה יער כדי לגנוב בהמות הרעות שם, והוא מצא בהמה וטבח ומחר משלם תשלום 4 ו-5. שואלת אומר עמי, למה שהוא משלם 4 ו-5? הלא משך. ראינו במשנה שהוא לא נחשב גנב, אלא אם כן הוא עושה איזושהי קניין, כמו משיכה, משיכת הבהמה. אמר רב חיסדא, היה משיכה, שהקישה במקל, הוא היכה את הבהמה שהוא שחט לפני כן, הוא היכה אותו במקל. אמרי, הגמרא שואלת, וכיוון דראו, אמרנו, ראו הוא, שמן האנשים ראו את זה, גזלן הוא. הסברנו מקודם שגזלן הוא עושה את הגזלה שלו לעיני כולם, זה מה שקרה פה. רש"י כותב, וכיוון דראו, גזלן הוא, ולא דומה לגנב בפני שניים, שאדם גנב במסתורים אבל שניים ראו אותו. דהתם, אף אגב דחזולי שער אינשי לא מסתפי מנהו, שמה למרות שאנשים אחרים רואים אותו הוא לא מפחד מהם. דמיימר אמר, גנב אומר, לא מנהו שקיל נמידי, אני לא לקחתי מהם כלום, אבל מהבעלים עצמם הוא כן פוחד. אבל חורשין מראה לכל היא, ולא ידע דמן ניהו הח בימה, אותו בימה שהוא שוחט אחרי שהוא גזל אותו, הוא לא יודע של מיהו, וכיוון דלא מסתפי מכולי אלמה, מאחר שהוא לא פוחד מאף אחד, כלומר כל אחד יכול להיות הבעלים, ובכל זאת הוא לא פוחד, גזלן הוא. אז אנחנו נסתכל גם בתוספות, יש לו כיוון אחר, אולי יותר פשוט להסביר למה הגמרא שואלת גזלן הוא. ואגב, אם גזלן הוא, אז אין 4 ו-5. תוספות אומר, כיוון דראו גזלן הוא, כלומר שעושה במקום גלוי, ולא דמי לגונב בבית או בחצר. הגמרא עונה, כיוון דקם מתמירים מנהו, מאחר שהוא מתחבא מהם, ראינו שהוא ראו שהתמין בחושין, מאחר שהוא פועל כך, גנב הוא. ואלה גזלן היחידם, אז מה יהיה הגדרה של גזלן? אז יש כאן שני גישות או פירושים, שתי תשובות לשאלה, היחידה מגזלן. אמר רבי אבאו, כגון בניהו בן יהוידע. הוא היה אחד מהגיבורים שפעלו אצל דוד המלך, שנאמר, ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו. פשוט עמד מול הנגזל וחטף ממנו את החנית. רבי יוחנן אמר כגון בעלי שכם, שנאמר וישימו לו בעלי שכם ערבים על ראשי הערים ויגזלו את כל אשר יבוא עליהם בדרך. זה דוגמה של גזלן. ורבי יבוא, מה איתה אם לא אמר מהי? למה רבי יבוא לא הביא כדוגמה בעלי שכם? אמר לך, רבי יבוא יענה לך, כיוון דמיטרי אטמוי, בפסוק ראינו שהם עשו מערב על ראשי הערים, הם התחברו בעצם. אז מאחר שכך הם פעלו, לא גזלני נינו, אי אפשר להגדיר אותו כגזלן שעושה לאין כל. רבי יוחנן, שבכל זאת כן הביא בעלי שכם כדוגמה, הדקמית מההתחברות שלהם, זה שהם התחברו, עשו מערב ככה, זה לא בגלל שהם פחדו מאנשים, אלא ההפך, זה לא נחזינו אינשי ונערקו מיניו, שאנשים שהם רוצים להתנפל עליהם לא יראו אותם ויברחו מהם, אבל מצידם הם לא פחדו מאף אחד. יש פה קטע שמופיע אצלנו ברמות המסומנות במסגרת אבל מקווקו. בשוליים אצל הכוכבי כתבנו מסגרת מקווקו, אף על פי שקטע זה לא מובא כמקור תנאי, כל תוכנו הוא מדברי התנאים. וכפי שאמרנו, הקטע הוא קטע ארוך שממשיך עד המשנה. עכשיו גם נתייחס לסימונים שמופיעים פה. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו התייחסות התנאים להבדל בין גנב לגזלן. אז יש לנו בהבלטה רבי יוחנן בן זכאי ובהמשך רבן גמליאל. שאלו הגמרא, שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי, מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מבגזלן? הרי גנב יכול להגיע יש קודם כל תשלום כפל שאין בגזלן, ויש גם אם מדובר בטווח ומחר יש אפשרות להגיע ל-4 ו-5. הדברים האלה לא קיימים אצל גזלן. אז הוא אומר, רבי יוחנן בן זכאי עונה לתלמידיו ואמר להם, זה הגזלן השווה כבוד עבד לכבוד קונו. עבד זה בני אדם, קונו כמובן הקדוש ברוך הוא, וזה הגנב לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו. אלא צריכים להסביר מה זה לא השווה, הוא העלה כבוד העבד מעל כבוד קונו, שהוא הוא חשש מפני העבד ולא חשש מפני קונו, לא חשש מפני הקדוש ברוך הוא שרואה את הכל. כביכול, ממשיך הגמרא, עשה עין של מטה כאן, נסביר שמדובר פה בלשון סגי נהור, כאילו לשון הפוך. אז הגמרא אומר, עשה עין של מטה, דהיינו הכוונה הוא של מעלה, כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת, שנאמר, הוי המעמיקים מהשם לסתיר עצה, והיה במחשך מעשיהם. והמשך הפסוק, ויאמרו מי רואינו ומי יודענו, וכתיב ויאמרו לא יראה ולא יבין אלוקי יעקב, וכתיב כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה. אז כל הפסוקים האלו מתארים את החשיבה שבראש הגנב. הוא פועל והוא מפחד שאנשים לא יראו, אבל מצידו קדוש ברוך הוא, כפי שתיארנו כאן. אמר רבי מאיר, משלו משל משום רבן גמליאל. רבי מאיר מעביר לנו משל שהוא קיבל מרבן גמליאל. למה הדבר דומה? לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה, אחד זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, אחד לא זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, איזה מהן עונשו מרובה? הוא אומר, זה שזימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. הנה, מעלים, מכבדים בני העיר ולא את בני המלך. אמר רבי מאיר, כאן יש מעוין עם שפיץ מושחר, ובשוליים כתבנו הסברים למה על תביחת או מחירת כבש התשלום רק 4 והשור הוא 5. אמר רבי מאיר, באו כמה גדול כוח של מלאכה. שור, שגנב, גנב אותו, שביטלו, הוא ביטל את בעל הביתו, השור מלעבוד, שביטלו ממלאכתו, חמישה. עכשיו הבעל הבית אין אמא לחוש את השדה שלו. זה שהוא לא עומד למלאכה, שלא ביטלו ממלאכתו, אז ההתייחסות של התורה הוא, הוא איך אומרים, יותר קל, פחות, ארבעה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, בואו ראי כמה גדול כבוד הבויות. שור שלח ברגליו הגנב, הוא לא ביזה את עצמו בגניבת השור, פשוט משך השור, והשור הלך בכוח עצמו. אז מאחר שהגנב לא התבזה כל כך, חמישה, שישלם יותר, זה שירכיבו על כתיבו, עשה כדי להוציא אותו מבית הבעלים, לא מספיק למשוך אותו, אלא הוא צריך להרים אותו, שים אותו על כתפיו של הגזלן, זה הוא זלזל בעצמו, ולכן הוא משלם פחות, כלומר הוא כבר שילם חלק מזה בהתבזות שלו. לכן הקדוש ברוך הוא הקיל בגניבת צאן, משלם רק ארבעה. הגענו למשנה, ובמשנה יש לנו פס כפול, ובשוליים תחת הכותר נושא סלש מפנה כתבנו הביטוי שאין מגדלין. זה מה שהבלטנו, בעלי חיים שונים במקומות שונים. המשנה, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים בסוריה ובמדברות של ארץ ישראל. רש"י באמצע עמוד, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל משום יישוב ארץ ישראל שמבעיר את השדות, וכל שדות ארץ ישראל סתמן די ישראל. ממשיך רש"י, אבל מגדלים בסוריה, ארם צובה דוד כיבשה, וכצובה זה לא שמי כיבוש, זה לא הופך את המקום הזה כארץ ישראל, זה נקרא לא שמי כיבוש, ואהב יקר חוץ לארץ, בחוץ לארץ מותר לגדל, זה לא חיישינן ליישוב, אם יפסידו שדות אחרים, ישמן אז, כי באמת יש פיצוי על נזק, אבל גזירה לא לגדל מראש, לא קיים, לא בסוריה ולא בחוץ לארץ. אין, ממשיך המשנה, אין מגדלים תרנגולים בירושלים, בפני הקודשים, ולא כהנים, כהנים לא יגדלו תרנגולים בכל מקום בארץ ישראל, בפני התערות. התרנגולים דרכם לנבור באשפה, ושם יש שרצים מתים, והשרץ הזה שהתרנגול יכול להעיף או לגרור אותו, הוא מסוגל לתמות דברים שצריכים לשמור בתערה, כמו בירושלים מדובר בקורבנות, אצל קונים מדובר בתרומות, שזה שייך בכל ארץ ישראל. ממשיך המשנה, אין מגדלים חזירים בכל מקום. לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן היה קשור בשלשלת. הבעיה בקשר לכלב, שפשוט מפחיד, והנביחה של כלב, בוודאי נביחה פתאומית, יכול גם לגרום להפלה אצל אישה הרה. אין פורסים נשובים ליונים, אלא אם כן היה רחוק מן היישוב 30 ריס. נשובים, רש"י כותב, פחים שלא ילכדו בהן יוני בני היישוב. אז אלו הם אמצעים כדי לצוד היונים, יכול להיות רשתות או כלים אחרים, והם, מי שצד יונים צריך להרחיק את עצמו 30 ריס מן היישוב, זה 4 מיל. ניל אחד הוא 7.5 ריס, אז 4 כפול 7.5 אתה מגיע ל-30. תנו רבנן, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים, רק נציין, למרות שאני חושב זה ברור לכולם, בהמה דקה כמו כבשים ועיזים, אותם לא מגדלים בארץ ישראל, כפי שאמרנו מקודם, כי יש חשש שהם יראו ויפסידו שדות אחרים. בארץ ישראל קיים השיקול לא רק שיקול של גזן, אלא שיקול של יישוב ארץ ישראל. לכן לא מספיק הפיצוי שבכל מקרה בעל הבהמה יצטרך לפצות, אלא גם בארץ ישראל קיים הבעיה של הרס השדות. אבל ממשיך הגמרא, מגלים בחורשין, חורשין יער, כמו שאמרנו מקודם, שבארץ ישראל אפשר לגדל את הבהמה דקה ביערות בארץ ישראל, בסוריה אפילו ביישוב, ואין צורך לומר בחוצה לארץ. זה עוד יותר פשוט, ששם אפשר לגדל בהמה דקה. תניא אידך, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים במדבר שביהודה ובמדבר שבספר עכו. בגבול, זה גבול ארץ ישראל, שם בספר עכו נמצא גם מקום מדברי, וברור, ושם אין החשש של הפסד שדות. ואף הפי שאמרו אין מגדלים בהמה דקה, אבל מגדלים בהמה גסה. בהמות גסות הם מיועדים למסע, לחרישה, אי אפשר לגזור, לא לגדל אותם, לפי שאין גוזרים גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. והגמרא מפרטת, כאן יש הבדל. בהמה דקה לא צריכים לגדל אותם בארץ ישראל, אפשר להביא מחוץ לארץ. העיקר השימוש בהמה דקה זה אפשר לומר לבשר, לצמר, אבל אפשר להביא אותם מחוץ לארץ, אתה משיג המטרה. מה שאין כן כשמדובר בבהמה גסה שצריך אותו לחוש את השדה שלי פה בארץ ישראל, אי אפשר להביא מחוץ לארץ. ואף הפי שמו אין מגדלים בהמה דקה, אבל משהו קודם לרגל 30 יום, וקודם משתה בנו לפני חתונה 30 יום, ובלבד שלא ישה את האחרונה 30 יום. כפי שאמרנו מקודם, הבהמה דקה הוא לצורך הבשר בעיקר. אז האנשים שהם משווקים בשר או מתכוננים לחג או לחתונה יכולים לשהות אצלם במשך 30 יום לפני האירוע. הפסקה האחרונה שאומר ובא שלא ליישת האחרונה 30 יום, זה אומר, והגמרא תתייחס לזה כאן בקטע שאנחנו הוספנו סוגריים סביבם, אנחנו נגיד קודם בעל פה, נכון, יש היתר 30 יום, אבל זה בתנאי שה-30 יום מסתיימים ברגל או בחתונה. אם אדם למשל קנה את הבהמה 15 יום לפני האירוע, הוא לא יכול להגיד, הנה יש לי אוטומט, יש לי 30 יום, ואם אני לא משתמש בו למשל ברגע, יש לי בכל זאת עוד 15 ימים לעשות את הבהמה אצלי. על זה הגמרא אומרת לא, זה לא ישת האחרונה 30 יום. והגמרא אומרת דסלקא דאיתא חמינא די נפק לרגל ומחיזב נעד השתקתי לא מלולי תרתין יום. אדם יכול היה לחשוב שאם יצא הרגל, ומהשעה שהוא קנה את הבהמה לשם הרגל, עד הרגל לא מלו לו 30 יום, לא נעמה, אדם לא יגיד תרתין משר שרי לי לשויה, קיבלתי רישיון לעשות את הבהמה 30 יום. ומה הוא חושב, שהוא יכול לעשות את הבהמה עד מילוי 30 יום גם לאחר הרגל? לא, אלא כבד ענף הכלי רגל לא מבעיה לילה שלהם. הוא קנה את זה שבועיים לפני הרגל, יצא הרגל, אין לו לעשות את הבהמה אצלו. אנחנו ממשיכים לדף פי, והטבח לוקח ושוחט. הטבח הוא עוסק בהמות ליום השוק, לוקח ושוהה, הוא יכול לקנות ולעשות את הבהמה עד יום השוק 30 יום, ובלבד שלא ישה העגונה, זה המאוחרת, שבהן 30 יום. בדיוק כמו שאמרנו מקודם, גם לגבי הטבח, זה שאוסף בהימות ליום השוק למכור את הבשר, יש לו 30 יום, אבל 30 יום מסתיימים ביום השוק. ואם הוא קנה את זה שבועיים לפני יום השוק, אין לו עוד שבועיים לעשות את הבהימות האלו אצלו. רש"י כותב בשורה שנייה, ובלבד שלא ישה את העגונה המאוחרת למקור שלקח סמוך לעת השוק, לא ישה אותה לאחר יום השוק להשלים 30 יום למקרא. אנחנו נתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא גידול ושיית בהמה דקה בארץ ישראל. נציין שזה ממשיך עד עמוד ב', ואנחנו נתקדם עוד מעט לשיעורנו היום. אומר הגמרא, שאלו תלמידיו את רבן גמליאל. יש קטע שאספנו סוגריים סביבם, בתוך הסוגריים יש לשון שצריך תיקון. אז השאלה שהם שאלו אותו בעצם מופיע אחרי הסוגריים, מהו לשהות? אז אנחנו חוזרים לקטע שכן דילגנו. מהו לגדל? כוונה לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. אמר להם מותר. ואתנן, איך אתה אומר מותר? ואמרנו אין מגדלים, אלא הכי כבאו מיני, מהו לשעות? אמר להן מותר, ובלבד שלא תצא ותראה בעדר, אלא כושרה בקרעי המיטה. תנו רבנן, מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מליבו. גם הזיהוי של החסיד אפשר לעיין במסכת שבת. תיקון טעות, מסכת תמורה, דף ט"ו עמוד ב', בסוף העמוד, שם מובא מי זה יכול להיות החסיד. אנחנו נתקדם בכל זאת בגמרא. מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מליבו, כמו שקראנו, גונח מליבו, רש"י אומר, הוא מביא לשון לועזי, והוא כותב צועק מפני כאב הלב, לא היה יכול להשיב רוחו. בהסבר הלועזי הכוונה גונח זה להתענח, להתעונן. אז הוא סבל מכאב לב, וממשיך הגמרא, ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שאינק חלב רותח משחרית לשחרית, והביאו לו עיס וקשו לו בקרעי המיטה, והיה יונק ממנו משחרית לשחרית. רק נציין שהרעיון הזה לקשירה בקרעי המיטה, שמענו את זה מקודם מפיו של רבן גמליאל. אז כך הוא פעל. לימים נכנסו חבריו לבקרו. כיוון שראו אותה העז קשורה בקרי המיטה, חזרו לאחוריהם ואמרו ליסטין מזוין בביתו, הכוונה על העז, קוראים לזה ליסטין מזוין בביתו של זה, ואנו נכנסים אצלו. ישבו ובדקו ולא מצאו בו אלא אותו אבון של אותו העז, ואף הוא בשעת מיטתו אמר, יודע אני שאין בי אבון אלא אבון אותה העז שעברתי על דברי חבריי. אנחנו הוספנו הערה בשוליים, ושם הבאנו את דברי הרשב"א שמופיע בשיטה מקובצת, וזה הלשון, שעברתי על דברי חבריי שהיו אומרים אין מגדלים כל עיקר, ושמחתי על דברי רבן גמליאל. יש לציין שרש"י בשורה שנייה בשורות הקצרות הוא אומר אלא כושרה. בגמרא למעלה אמרנו, או רבן גמליאל אמר, שמותר לעניין להשות בהמה דקה ובלבד שלא תראה ותראה בעדר, אלא כושרה בקרעי מיטה. ושם רש"י הסביר ורבנן פליגי עלי דרבן גמליאל, וכך משמע כאן. יש הערה בנושא הזה בתוספות, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. נמשיך בגמרא. אמר רבי ישמעאל, מבעלי בתים שבגליל העליון היו בית אבא, ומפני מה חרבו? שהיו מרעין בחורשים. יש עוד נקודה, אבל הסוגיה שלנו לא מדגישה את זה, לכן אנחנו הוספנו סוגיים, אבל עוד סיבה שאותה משפחה נחרב, ודנים דיני ממונות ביחיד. וכאן הגמרא חוזרת להתייחס למרעין בחורשים. ואף על פי שהיו להן חורשים, זה יערות, סמוך לבתיהן, וזה סיבה להקל, אז למה נענשו? שדה קטנה הייתה ומעבירין דרך עליה. זה הבעיה, שהגישה לחורשים היה כרוך לעבור בשדה של מישהו, והם לא חששו מפני זה, וזה גרם לחורבנם. ואנחנו בתקווה שלא ניקשל ונזהר בכל מה שקשור לעניין. עד כאן שיעורנו להיום.